ואי לשמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יתחר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש אחרי ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף, וימות יוסף בכל אחד, בכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זה הדבר הראשון, כשהתורה מתחילה לתאר לנו את המסע, את כל מה שבני ישראל עברו בארץ מצרים. ההתחלה היא תיאור של בני ישראל שירדו למצרים, זה בעצם כבר פורט בפרשיות הקודמות, בפרשת ויגש, פרשת ויחי, אבל התורה חוזרת על זה כאן עוד פעם, והעיקר מה שנוגע אלינו זה בים, וההתחלה של הפרשה החדשה זה בעצם בים יוסף, בים עוד יוסף, שיוסף מת, לכל אחד, לכל הדור ההוא, בעצם בים עוד יוסף גם כתוב כבר בסוף פרשת ויחי, כן? ויקברו אותו, ויחמתו אותו, וישם בארון במצרים. זה היה מה יוסף, אבל פה נוסף וכל אחיו, יוסף הרי מת לפני האחים שלו, וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. עד היום הם היו רק בארץ גושן. ועכשיו הם פרצו, יצאו מארץ גושן, והתפשטו על כל ארץ מצרים. יש פה כלי עקר שאומר שיש פה פירוש יפה, שנייה, איפה זה? אומר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, כי וימת יוסף, יוסף מת. כל אחד, כל הדור ההוא. אבל את זה שיעקב מת, את זה הוא לא מזכיר. אבל מיתת יעקב לא הזכיר. אומר, למת יעקב אבינו לא מת. וזה הזכות. ובני ישראל, בני ישראל הם נשארו, למרות שיוסף מת. וכל שאר הצדיקים מתו, וכל אחד מתו. אבל בני ישראל נשאר, כי בני יעקב הם נשארים לנצח. וזה קיים לעולם. לכן הוא אומר, בני ישראל פרו וישרצו וירבו. יעקב הגופני כביכול מת, אבל ישראל נשאר בחיים. טוב, אז זה דבר ראשון, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, פה מרומז גם כי יש שש לשונות, נכון? פרו וישרצו וירבו ויעצמו, ומאוד מאוד. אז זה שישה לשונות של רבייה, זה מרמז על שישה בקרס אחד, שהם מלדו שישה בקרס אחד. מה זה ותמלא הארץ אותם? אז יש פה גם תפשט, כן? פרו זה כמות שהיה להם פריון, כן? כעץ נותן פרי. ואז וישרצו. שרצו זה כמו הרבה, נכון? כמו שרצים שמולידים הרבה בבת אחת. דגים, שרצים שמוציאים הרבה בבת אחת. אז ילדו לשם, לשון אבן עזרא זה ילדו לשם תאומים ביותר. על פי הפשט ישרצו זה בצורה של ריבוי, כמה שיותר ריבוי. הוא אומר, ואני ראיתי ארבע פעמים, ארבע בנים שילדה אישה אחת. והרופאים נותנים טעם, אומר אבן עזרא, עד שבעה יגיעו בבטן אחת. עד שבעה, כן, עד שבעה זה הגיוני, שיכול לקרות, ככה אומר אבן עזרא. אומר פה, חז"ל אומרים באמת שזה היה שישה בקרס אחת, אבל מה הייתם זה בדווקא שישה כל פעם שישה? זה היה עד שישה בקרס אחת, יכול להיות שישה זה כאילו המספר הגדול, לא חייב להיות שכל פעם היה שישה. זה היה פרו בישרצו, היה הרבה ילדים, זאת אומרת הרבה לידות, וכל לידה הייתה לידה עם הרבה ילדים. פרו וישרצו. עכשיו גם וירבו. הרבה פעמים כשיש כמה ילדים שנולדים, אז יש גם ילדים שחלשים. לא רק חלשים, אלא גם מתים בלידה. פה וירבו. לשון רביה, ילד, גודל, שהם גדלו וירבו. ולמרות שהם היו משלישיות, רביעיות, חמישיות, שישיות, בכל זאת ויעצמו. הם בכל זאת היו חזקים. ויעצמו, היו עצומים, גדולים, חזקים. לא קטנים, קטנים. לא פגים, בדיוק, נכון, זה דבר שתופעה קורית, תופעה שמוכרת, כן? שמועדים בלעיון מרובי עוברים, ואחר כך הילדים חלשים יותר, פה זה ויעצמו, וזה היה במאוד מאוד, במאוד מאוד, שזה היה הכי הרבה שאפשר להיות, אבל גם במאוד מאוד גם מרמז על כסף, נכון? בכל מאודיך, בכל ממונך. הם כמו היו חזקים ועשירים, ותמלא הארץ אותם, עד שהם מילאו את כל הארץ. פה גם היה החיתרון של עם ישראל. כשעם ישראל בעצם לא התרחקו מהגולים, עד היום הם היו רחוקים מהגויים, כן? ושמרו על שם, לשון, לבוש, גילוי עריות, זה ארבע דברים שעם ישראל שמרו כשהם היו שם בגולה, גם שלא היה בעניין לשון הרע, היה כמה דברים ששמרו עליהם. אבל פה זה כבר היה בתימלי הארץ אותם. הם עזבו את ארץ גושן, הם נבלעו בתוך בני הארץ, הם התחילו ללמוד מהגויים, כמו שאתה רואה בהמשך, שמשה רבינו אומר, אכן, נודע הדבר, אכן נודע הדבר שיש ביניהם דלטורים, יש ביניהם לשון הרע, ו- וזה בעצם הסיבה למה הם בגלות, כן? אז, ופה זה בסימני הארץ אותם, הם יצאו מארץ גושן, הם יהיו חלק מארץ מצרים. ואז מגיעה הגזרה, והיה כאן מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה מלך חדש? אומר רש"י, רבו שמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שהוא לא היה חדש, הוא היה מלך ישן, אבל התחדשו גזרותיו. זאת אומרת, התחדש משהו. זה מעניין בן ישראל, הרב בן ישראל, יש לו פירוש מאוד יפה, שהוא מסדר, הוא אומר, יש גמרא בסוטה. הגמרא בסוטה דנה על יוצאים לערכי המלחמה, לאורכי המלחמה, כן, יוצאים לערוך מלחמה. כשיוצאים לערוך מלחמה, אז היו הרי הכרזה, כן, מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה וישחרר את מכן. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה וישחרר את חללנו. כן, זה לא היו מכריזים במלחמה, פן ימות. והפסוק מסביר לנו למה מכריזים כזאת הכרזה. למה ניגש השוטר ודיבר אליהם, הכהן משוח מלחמה, הם מכריזים. כאילו, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה וישחרר את מכן. טוב, אז יש באמת את ההכרזה הזאת. כן, שלושה הכרזות. עכשיו, הגמרא מסתפקת שם. מה הגדרה של חדשה? אישה חדשה, בית חדש. בונה בית על מכונו, זה לא שם הגמרא, בונה בית על מכונו. זאת אומרת, היה בית קיים, והוא הולך, לוקח את הבית הקיים, הורס אותו ובונה אותו מחדש. האם זה נחשב בית חדש, הוא חוזר על זה מאורחי המלחמה או לא? אז מחלוקת הנקבה ברבי יהודה. כן, האם, מה הדין? הגמרא שם, רבי יהודה אומר שבונה בית על מכונו, נחשב. נחשב בנייה של בית חדש. עכשיו, אומר, הגמרא באה לדון בדעת רבי יהודה, מה הכוונה בית חדש, ומה ההגדרה של בית חדש, ומה ההגדרה של על מכונו, מתי כן, מתי לא. ובדרך כלל, כשהגמרא נכנסת לדון בפרטים של מה שאחד התנאים אמר, זה אומר שהלכה כמותו. אם ההלכה לא הייתה כמותו, אז הגמרא לא הייתה מתעסקת כל כך הרבה לבאר את דבריו. כן, כמו... שיש בית שמאי ובית הלל במשנה, ובית הלל זה הלכה, אז נכנסים לברר את מה שבית הלל אומרים, כי אנחנו יודעים שזאת ההלכה, אבל אם בית שמאי זה ממילא לא להלכה, זה לא נפקא מינה. אפשר לברר את שיטתם כדי להבין את מה שהם אמרו, כדי להבין יותר טוב על מה בית הלל חולקים, אבל אין כל כך עיסוק בדברים שלהם בבני עצמם, כי זאת ממילא שיטה דחויה, שיטה שלא כהלכתה. ופה אתה רואה שהגמרא נכנסת לברר דעת רבי יהודה, שבונה בית הנכון הנחשב. ואתה מסתכל בפועל ברמב״ם, והוא פוסק אחרת. מה פשט? אז הוא, בן ישחי, רוצה לומר ככה. הוא אומר שהמחלוקת הזאת, של מה דין בבונה בית על מכונו, זה בדיוק המחלוקת מה ההגדרה והיה כמלך חדש. רבו שמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזירותיו. אז הוא אומר, פשוט, שאחד אמר זה רב, אחד אמר זה שמואל, לפי הסדר, רב ושמואל. רב אומר, שהיה כאן מלך חדש על מצרים, הכוונה חדש ממש, שמואל אומר, והיה כאן מלך חדש, הכוונה שנתחדשו גזירותיו. אז יש פה בעצם מחלוקת מה ההגדרה של חדש. האם משהו שהיה בו חידוש של פרט מסוים, האם גם זה נקרא בשם חדש, או בשביל שיקרא בשם חדש, הוא צריך להיות חדש לגמרי. כן? אז פה יש לך מחלוקת בפשט הפסוק, והיה כאן מלך חדש על מצרים, רב אומר חדש, וחדש ממש, חדש לגמרי, שאף פעם לא היה. אז שמואל אומר לא, יכול להיות אותו אחד שהיה תמיד, רק שהתחדש פה משהו, התחדשו הגזרות, הוא כבר נקרא חדש. המחלוקת פה היא מחלוקת יסודית. מה פירוש המילה חדש? כשאתה מגיע לפסוק בפרשת כי תצא, ושם כתוב, סליחה, סוף פרשת שופטים, ושם כתוב, מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, מה פשוט חדש? אותה מחלוקת. לפי רב שאומר שחדש זה חדש ממש, חשם גם שם, בית חדש, חדש ממש. בונה בית על מכונו, משפט בית ישן ומקים אותו מחדש, לא נחשב ובונה בית חדש. אבל לפי שמואל שסובר פה, והיה כמלך חדש שנתחדשו גזרותיו, חידוש של פרט מספיק, אז גם שם, בבית חדש ולא חנכו, מה הכוונה בחדש? שיתחדש בו משהו, בונה בית על מכונו, גם הוא יהיה. זה הרי מה הנושא שלנו, אנחנו יודעים רב ושמואל כשיש מחלוקת, אז יש לנו כלל, הלכת כרב באיסורה והלכת כשמואל בדינה. אם זה דבר שקשור לחושב משפט, לדינים, פוקים כמו שמואל, אם זה דבר שקשור לאיסורים, או שפוקים כמו רב. מה הנושא שלנו? איסורים. אז פוקים כמו רב, ורב אמר שחדש מה פירושו? חדש ממש, כי הוא הראשון הרי, בחד אמר, חד אמר, הוא הראשון. אז אחד אמר זה רב. אז הוא אומר, היות, למה באמת, כך אומר רבן ישראל, למה באמת הרמב״ם לא פוסק כדעת רבי יהודה, שבונה בית על מכונו, נחשב בית חדש וחוזר מערכי המלחמה, למרות שהגמרה דנה בדבריו, היות ובעצם זה תלוי במחלוקת של רב ושמואל. ואנחנו פוסקים כדעת רב, שחדש פירושו חדש ממש, ולכן גם בבונה בית על מכונו, צריך להיות בית חדש, חדש ממש. טוב, זה פלפול, אבל זה לרב בן איש חי. זה מופיע? כן? אמן זה? יפה. מי אומר את זה שם? יפה. טוב, זה כיוון קצת שונה, כן, זה גם מקשר את השיטה של רב ושמואל לעניין הזה. יפה. טוב, אבל למעשה, ויקם המלך חדש על מצרים. ואיך אומר הפסוק? אשר לא ידע את יוסף. מה זה אשר לא ידע את יוסף? עשה את עצמו ורשי כאילו לא ידע. זאת אומרת, זה רק לפי הפירוש השני. לפי הפירוש הראשון, כנראה שבאמת לא ידע את יוסף, מה? לא, אם אני לא צריך, פשוט הגמרא אומרת את זה ככה. הגמרא אומרת, למאן דאמר שהוא רק התחדשו גזירותיו, אז מה זה אשר לא ידע את יוסף? אומרת, הגמרא עשה עצמו כאילו לא ידע. אבל יכול להיות שבאמת גם בגמרא כבר יש ככה אתה אומר. שעשה עצמו כאילו לא ידע זה פירוש לפי כל השיטות. עשה עצמו כאילו לא ידע. אומרת, כאילו, מה, בהיסטוריה של מצרים הם לא ידעו שהיה אדם כזה יוסף? לא ידעו דבר כזה? אבל פה בעצם יש פה את הנקודה הזאת, ששם לב איפה מתחילה כל גדות מצרים? שיהיו טובה. זה נקודה שחוזרת על עצמה מאוד מאוד, בעומק של עבודת השם יש הכרת הטוב. זה הנקודה השורשית שממנה מתחיל הכל. בעומק של כל עבירה יש כפיות טובה. הבסיס שממנו מתחיל כל הסיפור זה כפיות טובה. ראיתי דווקא משל יפה, למשל, אני לא יודע מאיפה הוא מגיע בכלל, אבל בסדר, ראיתי באחד העלונים, לפני שנים, לפני 10 שנים אולי יותר, הוא כותב סיפור, היה פעם אחת, הגיע אדם לבקר ביער, אדם הגיע לבקר בג'ונגל, והוא מגיע ופוגש שם קוף. פוגש את הקוף, אז הוא אומר לקוף, שלום וברכה, והקוף עונה לו ברכה והשלום. טוב, אז הוא אומר לקוף, אתה יודע שיש כאלה שטוענים שאנחנו בני דודים. הוא כנראה מתכוון לגמרא בסנהדרין, שהחלק מדור הפלגן יהיו קופים, כן. יגיד לו, אתה יודע שיש כאלה שטוענים שאנחנו בני דודים, וזה אומר, כן, וואו, לא ידעתי, אבל אם אתה אומר, נחמד לקבל, נחמד לשמוע, בוא. טוב, לוקח אותו לבקר, דוד זה בן דוד, לוקח אותו לבקר ביער, מראה לו בג'ונגל את כל הפינות הטובות והנחמדות, יש את הקוקוסים הכי טעימים, פה את הבננות הכי בסדר, ופה יש מעיין עם המים הכי צלולים, ככה לוקח אותו לטיול בג'ונגל. תוך כדי שהם מטיילים שם, אז הולכים פה ושם, ופתאום מגיע איזה אריה. אריה רעב, אריה רואה, יש פה מנה חמה, כן, יש מה לאכול, הוא מגיע, ואז הבן אדם ככה מאבד השתונות, אבל קוף קופץ מיד על העץ הסמוך, למעלה, שולח את היד, מרים אותו, שם אותו לידו, בסדר. אני מכיר כל חוקים של המקום, שב רגוע, תחכה, יהיה בסדר. טוב, יושבים שניהם על העץ, מחכים, והאריה ככה מתיישב למטה, ואומר להם, כן, כולם מדברים פה, בסדר. אז האריה אומר להם, תשמעו, אני לא צריך את שתיכם. זה הרבה בשר בשבילי ליום אחד. אני צריך את אחד ממכם. אז מי שבועט את החבר שלו למטה, הוא בעצם ינצל. כי אני רק אחד מספיק לי, מי שנופל ראשון, אותו אני לוקח ואוכל. טוב, ואז האדם מסתכל מהר על הקוף, אולי יזרוק אותי, הוא אומר, מה פתאום, חברים זה חברים, בן דוד זה בן דוד, מה, לא, לא. זה רגוע, עצב בשקט, בסדר, הם יושבים ויושבים ויושבים, והאריה אומר, יש לי זמן, זה בסדר, הוא ככה יושב למטה, רובץ, מחכה. טוב, הם לא יודעים מה יושבים ככה, ואז הקוף אומר לאדם, תשמע, זה יכול לקחת סיפור כזה מניסיון, זה יכול לקחת הרבה שעות. חבל שסתם לסחוב את הזמן. אני בינתיים אלך לישון, ואתה תשמור, ואחרי שאתה, אני מבנסת, אתה תלך לישון, ואני אשמור, ככה. אני אומר, טוב, אני לישון, הוא רוצה לישון קודם. שמחה, הקוף מפרגן לו, הוא מנסה לשכב שם על העצים, ככה, על איזה ענף רחב, מנסה ללך לישון, זה לא הולך, הוא לא רגיל לשינה הזאת, לא רגיל לישון על ענפים, יש לו מיטה בבית נורמלית עם מזרון, איך הוא לישון עכשיו על ענף? אבל נעשה פה, מתגלגל, כמו מתגלגל שם, מגרד לו מלמעלה, מלמטה, מכל הכיוונים, לא יושן טוב, עובר שעתיים, הקוף מעיר אותו, הלו, תורי. טוב, עכשיו אתה שומר, אני יושן. הקוף ככה, הוא אין לו שום בעיות, מה, איפה, הוא שם, תולט את הזנב שלו איפשהו, את הידיים, את הרגליים, ויושן. מתוק ועמוק, בלי שום בעיה, חלומות נעימים. והבן אדם ככה עומד שם, ומתחיל פתאום ככה, זה, מה זה, זה לא פייר, זה לא הוגן. ותראה, הוא יושן עכשיו שעתיים, תראה איך טוב הוא יושן, ואני לא הצלחתי לישון בכלל, וזה, מה, וכמה זמן אני תקע פה עכשיו, ותראה, הדמיונות שלה כבר מתחילים לרוץ, 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 להחליט, אין ברירה, יאללה, אני מעיק את הקוף למטה, ואו, זה יהיה אותך לא טוב, בעולם לא יקרה כלום, מסתדר. טוב, הוא מתקרב, נותן לסוף הזה בעיטה בבטן, מעיק אותו למטה, באמת נפל, אבל הקוף בכל זאת מאומן זה, תוך שנייה וחצי היה חזרה למעלה. זה הבן אדם מרגיש גרוע, לא גרוע שאיף אותו, גרוע שהוא חזר, כן, זה לא נעים, עכשיו הוא מעיף אותו, כעבור בגידה, לא פותח את הפה, לא אומר מילה. כאילו זה, טוב, האריה רואה שאין מה לעשות, הקוף כבר שומר על עצמו, והבן אדם לא ירד, והקוף לא רוצה לדרוף את הבן אדם, אז אין לו ברירה, הוא הולך. האריה הולך, והקוף ככה יורד, מסמן לבן אדם לבוא אחריו, מוציא אותו כאילו מהג'ונגל, כשמגיעים ליציאה, אז הקוף אומר לו, תשמע, לך תגיד לאותו אחד, שאמר שאנחנו בני דודים, שהוא יותר לא יגיד את זה, זה מאוד מעליף. אחד מאיתנו בחיים לא היה אותה כזה דבר. למשל, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא מגיע, אבל הרעיון שלו הוא ודאי נכון. רוע יש רק אצל בני אדם, כמו טוב שיש רק אצל בני אדם. אצל בעלי חיים יש אינסטינקטים, יש את הרצונות הטבעיים שלהם, ככה הם עובדים. אדם יש לו בחירה, הוא יכול להיות טוב מאוד, הוא יכול להיות רע מאוד, מאוד. הוא יכול להיות גם מאוד מאוד טוב, גם מאוד מאוד רע. לאדם יש בחירה, אדם יכול להיות בוגד, אדם יכול, הוא מגיע לכל הדברים האלה. אחד מהחומר הקוף, אחד מאיתנו בחיים לא היה עושה כזה דבר. זאת אומרת, אין, יש נאמנות שבטית, נאמנות קהילתית, זה לא ניתן לשבירה, זה קיים. אצל בני אדם יש בחירה, הוא יכול להחליט, הוא יכול לעשות כל מיני פעולות. איפה הנקודה שהופכת את האדם מטוב לרע? איפה הנקודה הזאת בא הוא שונה מהקוף, הוא שונה מבעלי החיים שהופכת אותו להיות טוב מאוד או רע מאוד? הנקודה הזאת של הבחירה בלהכיר טובה או לא להכיר טובה. אם הוא כופר בטובתו של חברו, כפוי טובה, הוא כאילו לוקח את הטובה, כופה עליה כלי, מחפה אותה, כמו כפה עליה מרתי גיגית, כן? כפוי טובה, הוא מחפה את הטובה, הוא מתעלם ממנה, זה שורש הרע. נכון, זה השלב הראשון של כפוי טובה, אתה לא רואה את הביטוי של הרוע הכי גדול בעולם, אבל שם זה מתחיל. כל העבודת השם ובין אדם לחברו, זה הכל מתחיל מהכרת הטוב. הכרת הטוב כלפי אבא, אמא, בן זוג, אלוקים, ואפילו קוף שלקח אותו לסיבוב ביער, לא משנה. הכרת הטוב, להכיר טובה, להגיד תודה. זה דבר שכל כך, כל כך קשה לאנשים, אם תסתכל אתה תראה שאנשים עושים לו טובה והכל, ואנשים קשה להם להגיד את המילה הזאת תודה. יש באמת קשר בלשון הקודש בין המילה תודה למילה וידוי. כן? אני מודה, מודה על האמת, ומודה על זה שנתת לי מעשית, כן? מודה. אתם משתמשים באותה מילה, ולא לחינם. כי באמת יש קשר ביניהם. אתה יכול לראות את זה גם בברכת מודים. מודים אנחנו, מודים אנחנו, יש ככה, יש שתי חלקים במודים. יש מודים על ש, ומודה על. ויש מודים ש. נודה לך ומספרתי לתך על חיינו המצורים בידיך המצורים הפקודות לך, ואני צריך שבכל ימונו וזה עושה את זה בכל ימונו וזה עושה את תאוריי. אז יש מודים על, מודים על, זה כמו מודה על האמת, ויש מודים ש. זה שני סוגים של הודעה, פשוט, וזה ההבדל ביניהם. ובשפות אחרות, אתה רואה את זה הרבה יותר בולה, למרות שיש גם בשפות אחרות ביטוי של, גם לפעמים יש קשר ביניהם. אבל בגדול, מה ההבדל בין שתי הדברים? מה הקשר בין שתי הדברים האלה? בין הודעה כזאת להודעה כזאת, בין מודה על האמת למודה על שוקולד, כן? מודה שנתת לי. ההבדל בין, הקשר ביניהם הוא, שכשאני מודה על משהו, אני בעצם מודה על האמת שמעצמי לא היה לי את זה. אני מכיר בחיסרון שלי. אני מודה על האמת שאני הייתי חסר, ואתה השלמת לי את החסר. אז יש פה תודה לך, ויש פה הודעה, הודעה באשמה, הודעה שאני חסר בעניין הזה. וזה מאוד מאוד קשה לבן אדם, להודות בחסר של עצמו, ולתת את הקרדיט למישהו אחר שהוא נתן לי את זה, זה שבירה של האגו, כן? הבן אדם לא אוהב להודות בדבר כזה, הוא אוהב בדרך כלל לגמד את החסרים שלו, ולגמד את מה שמישהו אחר נתן לו, ולהתקל בגדול על המעלות של עצמו, כן? לא על החסרונות של עצמו. וכשאדם צריך להגיד תודה, הוא בעצם צריך להודות על החיסרון שהיה לו, ו לשבח מישהו אחר. וזה דבר מאוד מאוד קשה. פה מתחיל הנקודה של הכרת הטוב, להכיר בטובה שנעשה. לא כפוי טובה, לא לחסות על הטובה ולהתעלם ממנה, אלא להכיר בטובה. דרך אגב, איפה מצאנו את, בבסיס, את הסיפור הזה של הכרת הטוב וכפוי טובה? אדם הראשון בגן עדן. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, חושב עליו לטובתו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, שהאדם עדיין בודד, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. בן אדם אפילו לא יודע שלא טוב לו, אבל הקדוש ברוך הוא בא ודואג לו שיהיה לו יותר טוב ממה שהוא יודע בכלל, לא טוב היות, הוא עוד הולך ומסדר לו את הטובה, את הברכה, את הדבר הכי טוב בשבילו, אישה. הבן אדם מגיע אחר כך, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, הוא אוכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מסתובב בגן לרוח היום, והוא מסתתר, נכון? הוא מסתתר בין העצים, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייקה, רש"י אומר, הוא ביקש לפתוח עמו בדברים, כן? לפתוח עמו בדברים, אז כדי לדבר איתו, בשביל מה? בשביל שיתנצל, שיגיד, סליחה, טעיתי, אני מתחרט, פעם הבאה, לא, שיתנצל, שיתחרט. האדם מתעלם, הוא אומר, אייקה, ואירה, כי ערום אנוכי ואיחווה, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מי יגיד לך כרומא? אתה ואז הוא שואל אותו שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא. המין האב, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? זו שאלה של כן ולא, נכון? המין האב, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? כן, סליחה. פעם הבאה לא. זו התשובה המתבקשת. מה האדם עושה? הוא לא מוכן להגיד את המשפט הזה. זה משפט מאוד מאוד, לא שאנחנו יודעים בכלל מי זה האדם הראשון בגן עדן, אין לנו שמץ מושג. מי זה ומה זה ובכלל איך הוא היה נראה ואין לנו השגה בדבר הזה, בעבר ליכולת הדמיון שלנו אפילו. אבל חז"ל מלמדים אותנו את הפרשות האלה בשביל שנלמד מהם את דווקא את הלקחים האלה. ואז האדם לא מסוגל להגיד את המשפט הזה, כן, אכלתי, טעיתי, להרדות על האמת, אז מה הוא אומר? האישה. הוא מאשים מישהו אחר. דבר ראשון מאשים מישהו אחר, מאוד אנושי, כן, קיבלנו את זה כולנו ממנו. מישהו אחר השם, זה לא אני השם, זה הוא השם. יותר מזה, הוא מוסיף עוד משפט, הוא לא אומר רק האישה. האישה אשר נתת עמדי, שאתה נתת לי. הרגע, אז מי השם עכשיו? הקדוש ברוך הוא השם, הוא אשמתו, הוא השם, כן? הוא זה שבגללו האישה שהוא נתן, היא נתנה לי מנהל ואוכל. האישה אשר נתת עמדי, ואז אומר רש"י, כאן כפר בטובה. כאן כפר בטובה. כפויי טובה, בני כפויי טובה, בני בניו של אדם הראשון שהיה כפוי טובה, נכון? מי קווי היה לברם זה לימים, להירא אותי, וחוזר על עצמו. הכפיות טובה מתחילה פה אצל אדם הראשון, שמה? האישה אשר נתת עמדי. הדבר הכי חשוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, ניתן לאדם את הטובה הכי גדולה שיש, האדם בא ואומר, איזו שעשת הטובות, איזו שרע. דרך אגב, יש הגר רבה, אדמור מגור של היום, אומר שמה העניין לשמח חתן וכלה? יש כולם יודעים, המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבות מחורבות ירושלים, כן, החורבה מחורבות ירושלים, בית המקדש, כאילו זוכה לחמישה קולות, כן, מי שלא משמח חתן וכלה, מה החשיבות הגדולה של לשמח חתן וכלה? מה, איך אומרים, החתן בעצמו הוא הכי שמח, הוא ברוך השם, אין לו שרות ואין לו בעיות, הוא מלך בגדוד, אותו צריך לשמח, מה העניין לשמח חתן וכלה? אז אומר אדמור מגור, הרי האדם פגם, האדם בא ואמר, שלא טוב על האישה, שלא טובה, האישה שנתת עמדי, הוא כפר בטובה. עכשיו כשבא מישהו ומתחתן, ואנחנו באים ומסמכים אותו, ואומרים לו, תשמח, זה דבר טוב, זה סיכון לחטא ההוא של כאן כפר בטובה. זה על עצמך שאתה קנית רכב, מסוג אישי, לא יודע. ואז מישהו אחר קנה מיצובישי, אתה אומר לו, מיצובישי קנית? מצוין. עשית עסק טוב. אתה בעצם מכיר בזה שהמיצובישי זה דבר טוב. נכון שאתה נהנה ממערכת שיש לך. זה הספק, כשאני בא ואומר למישהו שמתחתן, תשמח, ואני בא ומשמח אותו ורוקד איתו, מה אני בעצם אומר? אני אומר שאישה זה דבר טוב. כן, אבל גם מישהו אחר, כל המין האנושי בעצם כפר בטובה הזאת שנקראת אישה. והתיקון לפגם הזה של לכפור בטובה הזאת, זה לשמח חתן וכלה. זה בעצם לשמח, שמח, לשמח, לבוא ולשמח אותם, ולהגיד להם, להגיד בעצם למי שהתחתן, תדע לך, עשית דבר טוב, אתה התחתנת, קיבלת מתנה. זה בעצם הרעיון, כך אומר האדמו"ר מגור, זה הרעיון שעומד מאחורי זה, זה הכפיות טובה והכרת הטוב. אבל האמת היא שזה ממשיך הלאה, זה נקודה מאוד עמוקה, שאם אנחנו מחפשים אותה בשורש, אנחנו מוצאים אותה בכל, ממש בכל מהלך ההיסטוריה. מתי שעם ישראל זכה לדברים טובים, זה כשהיה לו הכרת הטוב. מתי שעם ישראל סבל צרות, זה היה כשלא היה לו הכרת הטוב, הייתה לו כפיות טובה. כפיות טובה, יש את המוטציה מסוימת, זאת אומרת, שלב הבא שהיא מתפתחת, זה לנרגנות. נראה לי שדיברנו כמה פעמים פה על התכונה הזאת של הנרגנות, אבל יש מאמר נפלא של הרב נבנצל בשיחות לספר דברים, נראה לי פרשת דברים או פרשת בית חנן. עוד זוכר, יש לו מאמר מאוד מאוד יפה על העניין הזה של נרגנות. עכשיו, הנרגנות היא בעצם כפיות טובה מוגבלת. מה זה כפיות טובה? כפיות טובה זה קופה עליו כלי, כן? אני מתעלם מהטובה. נרגנות זה לקחת את הטובה ולהגיד, זה טובה? בדיוק ההפך, זה רעה. הוא התכוון לרעתי. הוא התכוון לרעתי. בן אדם בא, עזר לי, אתה יודע, הייתי צריך להלביש את החליפה, לא מצאתי אותה, בא, הביא לי את החליפה, לבשתי. למה הוא עשה את זה? הוא בטח רצה לגנוב לי משהו מהכיס. בסוף לא היה מה לגנוב, אבל הוא בטח ניסה לגנוב, ולכן הוא בא לעזור לי. זאת אומרת, בן אדם בא באמת, בלב טהור, לעזור לי, ואני מפרש את הדברים, זאת אומרת, השנאה היא אצלי, הרוע הוא אצלי, ואני מפרש את מה שהוא עושה כדבר שלי. למה? כי אני שונא אותו. הוא לא שונא אותי, אבל אני שונא אותו, ואני מפרש את כל מה שהוא עושה לרע. התכונה הזאת נקראת נרגנות. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. זאת אומרת, שבן אדם מדברים אליו דברי נרגנות, כשאתה בא לעזור למישהו ועושה לו טובה, בא לעזור לו, והתגובה שלו היא, באת להרוס לי, באת לרדוף אותי, אתה מרגיש אגרוף בבטן. דברי נרגן כמתלהמים, כמו מהלומה, דברי נרגנות. והם ירדו חדרי בטן. זה אגרוף ישר לבטן. באמת, זה הרגשה נוראה לקבל דברי נרגנות. אתה בא, תורח, כן, נתת לבן אדם טרמפו, עזרת לו במשהו, נתת לו כסף, והוא מלא טענות על, לא על משהו אחר, על הטובה בעצמה שהיא כביכול לרעתו. איפה עם ישראל הגיע במרגנות? עם ישראל, וירגנו ואוהליהם, ויאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה 10 מכות במצרים? למה הקדוש ברוך הוא עשה 250 מכות על הים, קריאת ים, סוף, מן, באר, עננים, וכל החניתים הגדולים? למה הוא עשה את הכל? הוא רוצה להרוג אותנו, הוא רוצה להשפיל אותנו, ולכן בשנאה השם אותנו. מה זה? נרגנות. זאת נרגנות, כן? לקחת את כל החסדים, את כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ולפרש אותם כאילו הוא מתכוון לרעתנו. הנרגנות, זה הדבר שגורם להכי הרבה מריבות. הפסוק במשלי אומר, באין עצים תשקוט אש, באין עצים יכבה אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. באין עצים תשקוט אש, תכבה אש, נכון? אש בוערת, אם לא מספקים לחומר בעירה, אז האש נכבה. ובאין נרגן, אם אין נרגנות, אם אין נרגנים שיבואו לעודד את המריבה, ישקוט מדון, אז גם כל מריבה תיגמר. אנשים הם לא באמת כל כך רעים אחרי הכל. רק מה, יש תמיד תכונת הנרגנות שקיימת, ואני מפרש, הוא עושה בעצם צעד להתקרב אליי. וואי, הוא בא לתת לי לגרוף. הפרשנות שלנו היא זאת שגורמת למריבה לגדול. והוא מרגיש, רגע, אני באתי אליו עם ידיים פתוחות בשביל להשתים איתו, והוא בא מדורק על האבן? עוד פעם, אז הוא, מה הוא יעשה? הוא יתפשטה איתה לי מאחורה, ואז כשאני אנסה להתקרב אליו, מה הוא יעשה? עוד פעם הוא בא לעשות לי טריק. הנרגנות, התכונה הזאת של הנרגנות, של לפרש לרעה דברים טובים, היא התכונה שגורמת לכל המריבות. מה אתה רואה? על פחד גדול גם כן. נכון, נכון, נכון. זה זאת העבודה שלנו. הכרת הטוב. ההפך מנרגנות זה הכרת הטוב. תראה, זה אמון באנשים, בדיוק. יש בספרי חסידות ומעריכים בזה שאדם לא יכול להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא בלי שיש לו אמון בעצמו ואמון בבני אדם. זה לא, זה תכונה. יש תכונה בנפש שנקראת לתת אמון. אדם שאין לו אפשרות, הוא לא מסוגל לתת אמון. לא, הוא לא מסוגל לתת אמון בעצמו, הוא לא מאמין שהוא יצליח. הוא לא מאמין בבן זוג, הוא לא מאמין בילדים, הוא לא מאמין באף אחד, הוא גם לא יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא, אי אפשר לעשות פלגינה, כאילו, בזה הוא מאמין, בזה, אמונה היא באה ממקום של לתת אמון, אני נותן אמון בקדוש ברוך הוא, זה אמונה, אני נותן בו אמון, אני סומך עליו, אם הוא אמר לעשות משהו, אני הולך אחריו, אני יודע שיהיה בסדר, איך אני יודע? אני נותן בו אמון שיהיה בסדר, אני מוכן, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני בוטח בו, ביטחון מגיע, נכון? מתוך נתינת אמון. אני בטוח, זה נתינת אמון ברמה גבוהה יותר, אבל בן אדם שלא מסוגל לתת אמון, הוא באמת זה אחת העבודות הרציניות בבסיס של הנפש, אם אדם אין לו את זה, כל עבודת השם נמצאת במצב קשה. ודרך אגב, ולעבוד על זה, אם, זה לא רעיון גדול להביא את הבעיה בלי להביא את הפתרונות. הפתרון של זה מתחיל בדברים קטנים. לתת אמון בשטויות. לאט לאט אדם בונה בעצמו את התכונה הזאת של לתת אמון. לתת אמון באנשים, לתת אמון בחברים, לתת אמון בבני זוג, וכולי וכולי וכולי. זה מערכת שלמה של החיים, ולתת אמון בעצמו. לדעת שאני אלך ואני אצליח, ולאט לאט, בהתחלה זה מאוד רועד כזה, הוא לא בטוח שהוא זה, אבל הוא, כן, כן, תתחזק, תדבר על זה, תגיד, כן, אני אצליח, יהיה בסדר. לאט לאט אדם רוכש אמון בעצמו, רוכש אמון באחרים, ואז הוא גם יכול להאמין בקדוש ברוך הוא. אבל לענייננו, התכונה הזאת של נרגנות היא ההפך, היא כבר באה מתוך איזה, אם תתבוננו בטוב בזה, זה פחד, זה פחד, פחד מחריף. בן אדם כל כך פוחד שכל דבר הוא מפרש כשנאה, כל דבר הוא מפרש כרע. יותר מזה, אנחנו יודעים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? אז תמיד אומרים ששנאת חינם זה, זה כאילו, אם אני שונא מישהו שאני חושב שיש לו 20,000 דולר, ואיפה יש לו רק 15, אז החמש הנוספים זה בעצם שנאת חינם, כי את זה אין לו. אבל זה לא נכון, לא זאת ההגדרה של שנאת חינם. שנאת חינם זה, אני שונא מישהו כשהוא בעצם לא שונא אותי. למה? אני מפרש את כל מה שהוא רוצה לרע, ולכן אני שונא אותו תמורת זה שהוא רוצה לראות. והבן אדם מעולם לא עשה לי רע, הוא לא התכוון לעשות לי רע. הנה, הפסוק במשלי אומר שכל המריבות נובעות מהתכונה הזאת של נרגנות, כן? באין נרגן, ישקוט מדון. בן אדם חוזר הביתה. יש מרק. המרק בלי מלח. ואז מה עושה הנרגן? בכוונה. בכוונה. הכנת מרק בלי מלח, בשביל שזה לא יהיה, את יודעת שאני אוהבים מלח, זה בכוונה עשית בלי מלח, כן? זה הנרגן. הוא בטוח שעשו את זה בגללו. תחשוב קצת בהיגיון. מישהו עמד פה כל הבוקר על הרגליים, הכין, קילף, סתם, אופי, בישל, אורית האש, סיבת האש, הגביר, עבד פה כמה שעות. מה עמד לו בראש כל השעות האלה? שיהיה בלי מלח שהוא ידפה, נכון? לא, זה חסר היגיון במידה מסוימת, אבל זה מגיע, זה הנרגנות. עכשיו, אף זוג לא התגרש בגלל באמת חילוקי דעות גדולות בהשקפה. כל זוג שהתגרש בסופו של דבר זה התחיל מאיזה מלח במרק. זה פרשנות של מלח במרק. מהנרגנות שהיא עומדת בבסיס של כל הדברים הרעים האלה. שנאת חינם. כי אין באמת שנאה מהצד השני. זה שנאה שנמצאת בראש שלנו, שאנחנו מפרשים אותה ככה. המהרש"ל, בתענית, כשהגמרא אומרת שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, אז המהרש"ל אומר שזה גם בית ראשון חרב בגלל שנאת חינם. למה? בגלל שהרי, מתי נגזר על עם ישראל גלות? וירגלו ואוהליהם, אומר הפסוק בתהילים, לא שמעו בקול השם, וישא ידו להם להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות, נכון? לא, יש שם כמה מילים, אבל ברעיון זה מה שכתוב בפסוק. בגלל הנרגנות, נגזר על עם ישראל לצאת לגולה. אומר המהרש"ל, מה שהיה פה זה שנאת חינם. הקדוש ברוך הוא לא שנא את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אהב אותם. למה הוא הוציא אותם ממצרים? למה הוא עשה להם את כל המיסים? שהוא אהב אותם. איך עם ישראל אומרים? בשנאת השם אותנו הוציא אותנו ממצרים. זאת שנאת חינם. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא שנא אותם בכלל. הם פרשו את מה שהוא עושה כשנאה, כי הם שנאו אותו. והתכונה הזאת היא אותה תכונה שקיימת גם בין בן אדם לחברו. זו אותה שנאת חינם. זה נובע מאותו שורש, מאותו פחד, מאותו חוסר אמונה, חוסר אמון שיוצר את הנרגנות הזאת. תהיו טובה, שמתחברת, שם זה מול הקדוש ברוך הוא, פה זה מול חברים. וזה התיקון שיש לנו כנגד זה. התיקון כנגד זה הוא בעצם הכרת הטוב. להכיר בטובה, לראות שמישהו עשה לי טוב ולהכיר את הטוב הזה, פשוט לראות אותו. למשש אותו, לא, הנה, הוא עשה לי טובה. להדגיש את זה, להרגיש, לא, הוא בטח הוא מתכוון לתפוק אותי, בטח הוא רצה משהו, הוא בטח רוצה הלוואה. מה הוא מתכוון? לא, לא, הוא מתכוון לעשות לי טוב, הכרת הטוב. ועל ידי העבודה הזאת על עצמנו, להכיר טובה, להכיר בטוב ולהכיר טובה, אנחנו נזכה לאמון, לאמונה, ועד הדברים הכי גדולים, ועד בביאת משיח בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר אותו, כדי שבחוזק